תנו רבנן. כתוב לגבי שומעה שהרג אישה כתוב, בימית איש או אישה. אני אומר שומעה, כתוב ככה כתוב, בימית או איש או אישה. אמר רבי עקיבא, כי מה בא זה ללמדנו? אם היא לחייב על אישה כאיש, אני כבר נאמר, כי יגחשו את איש או את אישה. אז שמה צריך כתוב עוד פעם, בימית איש או אישה. אלא להקיש אישה לאיש, ולומר, מה איש נזקם ליורשיו, אף אישה נזקיה ליורשיה, חידוש. בדרך כלל אנחנו יודעים שכל מקום שאישה, אז מה שהיא זוכה זה אוטומטית, זה לבעלה. כאן הגמרא, כאן הרבי, רבי עקיבא דורש, שנזקיה, שאם היא באמת מישהו הזיק אותה בחייה, ועכשיו היא מתה, ועדיין לא קיבלו את הכסף.
הם צריכים לקבל.
אז היורשים שלה צריכים לקבל מלא בעלה. בדרך כלל אנחנו יודעים שהבעל יורש את האישה. אז איך זה יכול להיות כאן, שהאישה הזו מלמד, זה מפסוק. אתה שומע שכאן האישה, הנזקים שלה, לאחר מותה, הולך ליורשים שלה ולא לבעלה. וסברה ועקיבא לא ירת לבעל, איך זה יכול להיות? מה, רבי עקיבא סובר, שהבעל לא ירש את האישה, אנחנו יודעים שבאמת שבעל לא ירש את האישה. אז איך זה יכול להיות כאן שהנזקים שלה הולכים לירושים שלה? ובתניא, וירש אותה, מכאן שהבעל ירש לאשתו, לומדים בפסוק. דברי רבי עקיבא, אפילו רבי עקיבא עצמו, הוא דורש שהבעל יורש את האישה. טוב, אז עכשיו יש לנו קושי רבי עקיבא. לכן יש לקיש מיישב שאתה רבי עקיבא, איך הוא אומר? אמר יש לקיש, לא אמר רבי עקיבא, אלא בכופר, בלבד. הועיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה, והבל ראוי. שאין הבעל נותן וראוי כבמוחזק. ומה הייתה אמר המקרא והמית איש עוד אישה? השור יסתכל בגב עליו ומת, אם כופר יושת עליו, הרי מבואה שחייבו כופרו לאחר סקילת השור. בקיצור, אני אשאיר אתכם שאלה. יש דבר, גם לגבי בחורות יואב וגם לגבי בעל אדם רגיל. תגיד לי, למשל, הילדים צריכים, בן המכות צריך לקבל פי שתיים. ממה הוא לוקח פי שתיים מהרצל? יש מחלוקת, מוחזק. אם הבעל, אם היה הנכסים ברגע שהוא מת, היה לו קרקע מוחזקת, ברור, זה לכולי אלמה, זה... הבן לוקח פי שתיים, גם הבעל, אותו הוא לומד אותו, גם הבעל לגבי האישה הירושה וגם לגבי הבן הבכור. מה שמוחזק זה ברור. כל הבעיה מה שנקרא ראוי. מה זה ראוי? זאת אומרת, עכשיו הוא לא מוחזק. רק ראוי שיקבל בעתיד, למשל, אם אתה, יש לך הלוואה, נתת הלוואה, כן? אז אין לו כסף לא מצא אצלך. רק ראוי שאחר כך, בעצם שיגמר הזמן של הלוואה, אז אתה תקבל את הכסף הזה. אז עכשיו השאלה, הדבר שהוא ראוי, האם אתה גם כן, התורה אומרת שהדיני ירושה חלים עליו, גם לבכור וגם לבעל, כן או לא? אז יש מחלוקת בזה ברגל החכמים, וכאן שומעים זה רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, לגבי הנושא הזה, מכיוון שכאן הנזקים בכל מקרה, היא, זה מתי מקבל את הכסף? רק לאחר מותה. כי כתוב, השור יסתכל, אם האדם הרג את האישה, אז השור יישקל, ואז צריכים לתת כופר. כלומר, כופר ניתן תמיד רק לאחר המות של האישה. אז זה נקרא ראוי. אז באמת, במקרה הזה, בא רבי עקיבא עומד התורה, בא מחדשת לי, שבמקרה כזה, שדבר שהוא ראוי, אז באמת לא הבעל לא יורש. רק ה... היורשים שלה ולא זה. כלומר, לגבי בדרך כלל יש מחלוקת לגבי ראוי באופן כללי, אם זה הולך לך עדיין לתוך הירושה או לא. למשל גם בבן בכור וגם בבעל וכל דברים כאלה. אבל בכופר, התורה רוצה להגיד לך מאוד מאוד מפורש, שדווקא בכופר, שזה תמיד בא רק לאחר מות האישה, כי רק לאחר שהשור נגח את האישה ומתה, רק אז צריך לתת לו כופר. אז כלומר, הכופר בא תמיד רק לאחר מות האישה, במקרה הזה באה התורה להגיד לך שראוי לא כמוחזק, ולכן במקרה כזה לא הבעל יורש אלא היורשים שלה. הבנת?
כן.
יואב כן או לא, אם לא אני אחזור. הבנת? תמשיך.
מה יקרה אם זה יהיה הפוך?
מה זאת אומרת?
שישו להרוג את הבעל.
איך? לא קשור כרגע. עכשיו דמיד כרגע על הגבי כופר, גבי, כתוב כאן אופרו של גבי, תמיד, ברור של הבעל, תמיד היורשים שלו תמיד מקבל זבחון מכזה.
כופר לא עובר לאישה, עובר לאדם ליורשים.
מה פתאום? האישה תמיד, האישה לא יורשת מהתורה, מה פתאום? מה פתאום? לא יורשת. כשהוא יורש הכוונים שלה, כתוב התורה, הוא כבר הבן, אחר כך האח, יש כאן איזה, האישה לא, רק מדרבנה אם אין אותו לעשות את הדבר הזה, מדרבנה, ומדאורטית, כמו שזוכר, בכלל אישה בכלל לא יורשת את הבעל. טוב, בקיצור, אז כאן התורה, כאן רוצה להגיד לך, זה רבי עקיבא אומר, שרק בכופר יש כאן דבר שבאמת דבר שהוא ראוי, אז באמת הבעל לא יורש, אלא היורשים שלו. שואת הגמרא, בנזיקין לא אמר רבי עקיבא? מה, אתה רוצה להגיד לי, רק בכופר? רק בכופר שאר נזיקים אחרים. למשל, האישה, מישהו לה, והיא צריכה לקבל איזה כל מיני נזיקים, למשל, בושת, צער, נזק, לא דברים כאלה. והיא מתה. אז מה, בנזיקין זה לא הולך ליורשים שלה? זה לא הולך לזקן? זה את מה שואלת. ורק, כלומר, רק אתה אומר, רק בכופר בלבד, אז מה? אז זה הולך ליורשים שלה. אבל בשאר דברים לא. באמת, אומר, בנזיקין לא אמר רבי עקיבא, שחל חיובים מאוד בחיי אישה, כי בהם לא אמר להם, כשאין הבעל יורשה, ככה יוצא שרק לגבי הכופר שאין הבעל יורשה, אבל שכל שאר הדברים תמיד הבעל יורש. זאת אומרת, הבעל לא יכול להיות, והתניא, כתוב ככה בברייתא, אדם שהיכה את האישה, ויצאו ולדיה, נותן נזק צער, נזק צער לאישה, ודמי ולדות לבעל. ואם אין לבעל, ואם אין הבעל, אז נותן ליורשה. ואם אין האישה חיה, נותן ליורשיה ולא לבעלה. ואם הייתה שפחה והשתחררה, אז מתגמורה הביתה או גיורת זכר. אז מה אנחנו רואים מפה במפורש? שמה? גם שאר נזקים כמו נזק וצער, כתוב מפורש שאין הבעל יורש את אשתו. אתה אמרת לי שבחירה בעקיבא רק כופר. רק כופר הוא לא יורש. כל שאר הדברים תמיד יורש, וכאן כתוב מפורש, שאם היה לצער, ינותן נזק וצער לאישה, ולא לבעל. אז הנה, אתה רואה שכאן בעקיבא, גם כן, גם בנזק, גם משאר נזקים, גם כן היורשים של האישה, ולא הבעל. הבאת את השאלה? יואב. אתה לא הייתי.
לא ראיתי אותך, מה?
אתה לא הייתי. סבתי לו שאתה לא הייתי. הגמרא באה ואומרת, כאילו רבי הקרש לקיש ככה תרץ, שרק בכופר, באמת, כל דבר הבעל, רבי עקיבא סובר, כל דבר של האישה, תמיד הבעל יורש אותו. חוץ מדבר אחד, וזה לגבי כופר. כלומר, אם שור נגח את האישה ומתה, ועכשיו צריכים את הכסף, אז באמת הגמרא, מה יוצא? שרק לגבי כופר בלבד, הוא נותן לאישה. כל שאר הדברים, הבעל הוא שיורש אותה. זה לא נכון, יש כאן ברייתא מפורשת שאומרת שגם נזק צער ובושה, מי מקבל את זה? מקבל את היורשים שבני מתה, היורשים שלה לוקחים אותה ולא הבעל. אז הנה אתה רואה במפורש, שכאן, שמה? שהבעל, גם כי גם נזקים שלה, כן?
שגם... נזק בצער הוא לא מקבל.
מה?
דמי ולדות רק הוא מקבל.
לא, ולדות זה משהו אחר. דמי ולדות לבעל. הבעל נזק נותן...
צער לאישה.
היה נותן נזק שצער לאישה. אתה רואה כאן לאישה ולא לבעל. אתה אומר שהכל, הבעל תמיד הכל לוקח. כל דבר, כל נזק, רק הבעל לוקח. חוץ מדבר אחד. והוא כופר. הנה אתה רואה מפורש. נזק צער וזה, מי לוקח את זה? האישה ולא הבעל. אז אתה רואה, וזה סתם נזקים. אז זה קושיה, הבאת את השאלה?
כן,
כן, קושיה. אז לכן אמר רבא, כדי להתכנס לדבר הזה, מצד אחד אתה אומר רק כופר, מצד שני כתוב מפורש, שגם שאר נזקים, גם כן יש נזקים שעדיין האישה לוקחת ולא הבעל. אמר רבא, בגושה. באה הגמרא ואומר, כאן מדובר מקרה במיוחד, שכאן, מתי, למה, מה כתוב שהנזק בצער קיבלה מקבלת האישה או היורשים שלה? כאן מדובר שכבר גירש אותה. באמת, אם הייתה נשואה, אתה צודק, הבעל לוקח את זה. כמו שאמר ריש לקיש. אבל כאן מדובר שלאחר שהייתה חבלה, אז הוא גירש אותה, ועכשיו היא גרושה. וכאן, במקרה כזה, בטח או בטח, שהוא לא לוקח את זה, היא גרושה. הבנת התשובה? כן, יפה. אמרי, ואמר רב נחמן בגושה, באמת ככה היינו שגם מהתשובה הזו של רבא, גם רב נחמן ככה באמת, ככה אומרת הברייתא, שכאן מדובר בגרושה. אמרי, גרושה, באמת הגמרא רגע, למה אתה דווקא דיברת בגרושה וכתוב בברייתא שרק נזק וצער? לכאורה, גם הוולדות. מה, הוולדות זה שייך לאבא שלו? רק לא. הרי הוולד שייך לו ולה. עכשיו היא גרושה. אז למה כתוב שאת הוולדות רק הבעל לוקח? שיקרתי, תקבל גם להתקבל את הדבר הזה. למה שאתה אומר הרי וולדות רק הבעל? אתה הבאת השאלה? הרי וולדות זה לא כשייך לו.
למה
היא תפלוג?
כן,
למה היא תפלוג? למה היא תקבל? שגם התקבל זה. והברייתא אמרה, לא, שוולדות רק הוא מקבל. הפאפה דוחה את הקושיה, אמר הפאפה, התורה זיקנה את בוולדות לבעל, אפילו בעליה בזנות. לא, אומרת הגמרא כאן, זה גזרה מיוחדת. לגבי וולדות, אפילו שהוא לא ינסו איתה בכלל, רק הוא בעל אותה, אפילו בזנות, לא משנה מה, תמיד ברגע שיש לו את הבעילה, הבלדות האלה יצאו כתוצאה מבעילה מסוימת, ולא משנה את הגרושה, ולא משנה את האלמנה, לא משנה כל דבר, בכל מקרה התורה זיכתה אותו ולא אותו. למה? כי כתוב מפורש, כאשר ישית עליו בעל האישה. כתוב שכתוב שכתוב, כאשר ישית עליו בעל, למה בעל האישה? בעל זה משל בועל. כאילו בתורה רוצה להגיד לך שכל הבלדות תמיד הולך לפי הבועל. אם הבועל לא אכפת כאילו בזנות, אופי לכל דבר, בכל מקרה, אז לכן זה הגזלת הכתוב, לכן את שש שאלות. כלומר, לא מסביר את זה בעל, אלא כאילו משל בועל. כלומר, הבלדות, מה שכתוב, כאשר ישית בעל האישה, הכוונה מי שבעל את האישה. ויש לה הבלדות, אז הבעל, תמיד הבועל הזה הוא שזכאי ולא האישה. טוב. בנוקבה, לפי רבה, כיוון שגבו מעות, ולפי רב נחמן, כיוון שגבו קרקע. הגמרא אומרת, רגע, אנחנו רואים את הגמטיק הקדמה. שם יש מחלוקת ברבי לרבה לגבי הנושא שבח. שבח שאתה שומע, יואב, קרקע שווה כרגע $1,000,000. ומה קרה? והאבא מת. ועכשיו רוצים לעשות את הילושה, ופתאום מתברר שהשבח, פתאום הקרקע הזה אפשר $2,000,000. האם הבן, הבכור, צריך לקבל מ$2,000,000 פי שתיים, או רק מ$1,000,000? כי באמת, $1,000,000 שהתווסף, לא היה בזמן של הבעל, לא היה בזמן שאבא חי. אז יש שם מחלוקת ברבי וחכמים, ושם זה נקרא דבר שהוא ראוי. מכיוון שבאמת, נכון, הקרקע היא של אבא, אבל כרגע, בשעה שאבא מת, הוא לא היה, זה לא היה מוחזק, זה רק ראוי, כי רק אחרי שהוא מת, אז פתאום משפיע, זה נקרא דבר שראוי. אז האם בדבר שראוי, הבן הבכור מגיע לו או לא מגיע לו, האם גם כן או לא, אז שם יש מחלוקת. בדברי רבנן, שם מסבירים, שבדברי רבנן שם מסבירים את הדבר הזה, שכלפי רבי מנותוי, תמיד הוא אומר שראוי כמוחזק. לפי רבי יש לו כלל. גם אם זה לא מוחזק כרגע, אפילו שזה ראוי, באופן אוטומטי זה נחשב כאילו בחלק מהירושה והכל. גם אם זה לבעל, לאישה, זה נקרא ראוי כמוחזק. ואם זה בבכור, אז גם כן ראוי כמוחזק. אבל רבנו אומרים, מה פתאום? לא, ראוי לא. ראוי לא כמוחזק. מה זה נקרא ראוי? יש שם חוקים. השם הרב הימי בידי, מה זה ראוי? אחד אומר דווקא, אם זה קר, אם היה לך מעות, כלומר הלוואה, הלוואה כרגע הוא לא קיים, אבא לא קיים, זה מת. רק אחר כך יבוא לך, אחרי שהוא מת, פתאום קיבלת את ההלוואה, כלומר את הכסף. מה קורה עם הדבר הזה? השם אומר, זה נקרא ראוי, ומקרה כזה ראוי לא כמוחזק. באמת, זה לא כמוחזק, ולכן הבעל לא יורש. או אם זה בן בכור, אז הוא לא יורש. ואילו רב עקיבא, שמה במישהו השני, והשני אומר, ורב נחמן הוא דווקא חולה. הוא אומר, ראוי זה לא דווקא מעות, אלא דווקא קרקע. לא משנה כאן מה הסיבה, למה עוזר מהזה, קרקע וזה. אז לכאורה, מה אתה רוצה להגיד לך? אתה רוצה להגיד לך כאן, למה באמת, מה שאלת, למה נזק וצער, אתה אמרת שזה באמת האישה יורשת, הלפי דבריך אמרת צריך אותה זה, זה היה נקרא דבר שראוי. אז מה אם תרצו? תרצו בגרושה. תגיד פשיטתכם, תגיד שזה דבר שראוי, תגיד כל מה שהיה כאילו היה לה הלוואה, ועכשיו צריך לקבל את הכסף, או היה קרקע ועכשיו צריך לקבל את הקרקע. למה צריך להגיד, קנתי את הנושא, פתאום תראו, צריך לגמרי קנתי גרושה. ויכולה תראית כמו שתראית שם, מה זה נקרא ראוי? שם הם מסבירים שזה, אם יש לך הלוואה, אז המעות זה נקרא ראוי, כלומר, אתה הבאת לה, כאן מדובר שהאבא הלווה הלוואה למישהו והוא מת. עכשיו, הכסף לא נמצא, לא נמצא עדיין. ועדיין לא הגיע הזמן הלוואה. אז זה נקרא ראוי. חתך, ברגע שעכשיו, עוד כמה זמן, ביתום עכשיו הגיע הזמן הפרעון, צריכים לקבל את הכסף. מה עם הכסף הזה? זה נקרא ראוי. כי בשעת שהוא מת, לא היה הכסף הזה זמין, לא היה כסף מוחזק. אז שמה אומרים ראוי, לא כמוחזק, ולכן במקרה כזה, השמוע מדברים לגבי הבן הבכור, הבכור הבכור לא מקבל. במקרה כזה, הבן לא יכול לקבל פי שתיים. וזה לא מקבל פי שתיים, כי זה נקרא רק למוחזק. ושם, ונחמן אומר לא, זה לא בהלוואה, דווקא בקרקע. לא יודע למה, מה הסיבה, אבל זה הסיבה. אבל אם זה ככה, אז גם כאן היית צריך להחזיק, להסביר למה כאן תרצת שפתאום תירוץ אחר, כאן גרושה. תגיד שכאן מדובר כמו שתרצת שם, או שהיה את ההלוואה ואחר כך קיבלה את זה, או שכאן תגיד שזה היה קרקע ואחר כך קיבלה את זה. מה זה משנה? למה אתה צריך לקחת תירוץ על דבר אחר ויתן גרושה?
לגבי אמרת שהוולדות הן של הבעל, של הגבר.
יש...
אם עכשיו מישהו אנס מישהי.
איך?
מישהו אנס מישהי.
מי?
מישהו אנס מישהי.
כן.
נולד הילד, עכשיו הוא ייקח את הילד גם.
לא, לא, שוב, זה בקרשנים של ולדות. ולדות. שם יש גזרת הכתוב לגבי ולדות. שאם עכשיו נצאו אנשים, ופתאום הוא רוצה לקחות אותו, והיא הוקחה אותה ונפלו לה הוולדות. שומע כתוב שאת הוולדות האלה ומתו. אז דמי הוולדות האלה, מי מקבל אותם? שומע כתוב שדמי הוולדות מקבלת אותם הבעל. זה לא, זה רק לגבי זה מיוחד לגבי הוולדות. אז אומרת הגמרא, למה אתה מעמיד את הדבר הזה עכשיו כאן בגרושה? תעמיד לפי שיטתך, זה דבר שראוי. ודבר שראוי אתה אומר, אתה לפי רבנן. לפי ראוי תמיד הבעל לא יורש, או הבכור לא מקבל. אז כמו שאלת אותי לגבי נזק צער וזה, למה באמת הבעל כזה, למה הבעל כמה מקבל את זה, למה אישה כאן מקבלת? כי זה דבר שראוי. ואת כמו שאימת את אישה במסכת צרעידים, אני לא זוכר את המקרה הזה שם, שזה מחלוקים שם על שבח, בבבבסי, אני לא זוכר. זה נקרא שבח של, של קרקע. האם הבן הבכור נחשב, הוא מקבל פי שתיים מזה, כן או לא? שם אימת הרבה עמד שיטתו שכאן דובר בהלוואה וזה וכו'. אז למה כאן דיברת על גרושה? אמרי, הנימי לבני מערו, הליבד רבנן, כי כאמרי אחר כדעת רבי. שם באמת, מה שהם העמידו זה רק לפי דעת לפי מה? לפי דעת רבנן. אבל כאן רצו להעמיד זה גם לפי דעת רבי. כי לפי רבי תמיד אומר ראוי כמוחזק. תמיד ראוי כמוחזק. אז לכן כאן היו חייבים למצוא כאן דבר שזה לא שייך בכלל, כי זה כאן גרושה. גרושה זה כל המשך ראוי, זה בכלל גרושה, בכלל אין משהו קשר לאבא. לכן, כי כאן הם רצו להעמיד, באמת אם היו רוצים להעמיד זה כפי רבנה, אתה צודק. אז שמה באמת הם תרצו, אבל לפי רבי, תמיד שמה אומר ראוי כמוחזק. תמיד זה ראוי כמוחזק. אז שמה אי אפשר להעמיד זה כאן כבדור הזה, למה? לכן צריך להגיד בגרושה, כי בגרושה היא בכלל, זה בכלל מתנתק מהבעל, ולכן מקרה כזה, טוב. ולכן באמת כאן העמידו את בגרושה.
מם ג' עמוד א', אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, מסכת בבא קמא, מם ג' עמוד א', אמר רבי שמעון בן לקיש, אומרת הגמרא, זה יוצא בערך 10 שורות מלמעלה, אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא הולכת לדון בשור, בשור שנגח שלא בכוונה, מה הדין פה? אז אמר רבי שמעון בן לקיש, רב יואב, שור שהמית את העבד שלא בכוונה. שור שהמית את העבד, שהוא לא היה כוונה להמית את העבד, אז כתוב פה, אומר רבי שמעון מלקיש, פטור מ-30 שקלים. פה אני אומר שהבעל השור פטור מלשלם את ה-30 שקלים. למה? שנאמר, כתוב בפסוק, כתוב ככה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל. אז מה אנחנו רואים פה?
שקש.
שהתשלום הכנס, הרי הקש, זה נקרא שזה כתוב בפסוק לאחד ליד השני, הקש. אז אני רואה פה שזה כתוב ליד השור יסכל, כסף 30 שקלים ניתן לאדוניו, כתוב בסמיכות במוקש והשור יסכל. אז אנחנו רואים שמקישים תשלום הכנס למיטת השור, ולכן אנחנו אומרים ככה, כל זמן שהשור בסקילה, אז אנחנו יודעים שהבעלים משלמים 30 שקלים. אבל בכזה מצב כמו פה, שהוא הרק שלא בכוונה, שאז ההלכה שאין השור בסקילה, כן, כמו שאנחנו אומרים, שכתוב בפסוק השור יסתכל וגם בעליו יומת, אז יש גמרא שהגמרא דורשת שם בדף של מחר, דף מ"ד, כמיתת בעלים, כך מיתת השור. זאת אומרת, כמו בן אדם שהורג שלא בכוונה, אז פטור ממיתה, כמו שאנחנו יודעים שכתוב לגבי רוצח והרב לא וקם עליו, אז גם לגבי שור, אם הוא יתכוון להרוג שלא בכוונה, אנחנו אומרים שפטור, כן, רש"י מביא את זה פה דיבור המתחיל אחר גרסינה. אז אם ככה אנחנו אומרים שאין השור בסקילה כמו פה, אז אין הבעלים משלמים 30 שקלים, אז זה מה שרבי שמעון בן לקיש אומר פה. מגיעה הגמרא מביאה הלכה נוספת של רבא. אמר רבא, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה. פה מדברים על שור מועד. שור מועד הלך, המית בן חורין, הכוונה בן חורין, בגלל שהקטע הקודם דיברנו על עבד, אז פה הוא מדגיש בן חורין, מדובר פה לא עבד, הוא גם כן הרג אותו שלא בכוונה. אז מגיע רבא ואומר, פטור מכופר. פה הבעל השור יהיה פטור מלבדרך כלל שור מועד שהרג בן אדם בכוונה, חייב כתוב בתורה, חייב לשלם כופר. פה בגלל שזה היה שלא בכוונה, הוא פטור מכופר. למה? שנאמר, כתוב בפסוק, השור יסכל, וגם בעליו יומת, ואז כתוב, אם כופר יושט עליו. אז עוד פעם, אנחנו מקישים את התשלום הכופר, למיטת השור, ומה אנחנו אומרים? שכל זמן שהשור בסקילה, הבעלים משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר, כן, מאוד פשוט. מגיע, זה החידוש של רבא, שעושים את ההיקש הזה. אז כמו ריש לקיש אמר מקודם על עבד, אז רבא אומר את אותו דבר, שור שאפילו שהרג בן חורין, אז זה לא בכוונה, אז אותו דין, הרגע שהשור לא בסקילה, אז הבעלים לא משלמים כופר. מגיע
הבית,
כן, כמובן הדגשתי, מדובר
פה שור. אמרת את זה?
בטח, הדגשתי. מגיע הגמרא ואומרת, איתי ואי אביי, אביי מקשה קושייה על רבא. יש משנה במסכת כתובות. כתוב במשנה במסכת כתובות, כתוב שם ככה, בן אדם שמגיע לבית דין, במה הוא מודה בבית דין? המית שורי את פלוני, הוא מגיע בבית דין והוא מודה שהשור שלי הרג את פלוני. או שהוא אומר שהשור שלי המית את שורו של פלוני. אז פה כתוב בכזה מצב, בגלל שהתשלומים האלו זה לא תשלום כנס, אז אין פה פרוטקציה שהוא מקבל הנחה מודה מכנס, בדרך כלל אנחנו יודעים שמודה מכנס פטור. פה הרגע שהתשלומים האלו לא כנס, אז משלם על פי עצמו, כי זה לא משנה הרגע שהתשלום הזה ממון, אין שום הבדל אם הודית או לא הודית, לכן כתוב שהוא משלם. אז הגמרא מבינה שאני אומר פה, המית שורי את פלוני, מה אליו? מה שאני אומר פה שהמשנה מחייב לשלם את הבעל השור, שהוא הלך להודות בבית דין שהשור שלו המית את פלוני, מה הכוונה פה שאני אומר שהוא משלם על פי עצמו? אומרת הגמרא, מה אליו? שהכוונה זה כופר, כופר הכוונה שהתשלום שהתורה חיבה ששור מועד הורג בן אדם. עכשיו, באופן כזה שלא היו עדים על ההריגה, השור נסכל בהודעת בעלים?
לא.
אם לא היה עדים על ההריגה, כמו הסיפור פה לכאורה לא הגיעו עדים, הוא הלך והודה, השור בסקילה או השור לא בסקילה? השור לא בסקילה. אז הרגע שהשור לא בסקילה, לפי רבא מקודם יש את ההיקש, צריך להיות פטור מכופר. ומה אנחנו אומרים פה מפורש? המית שורי את פלוני, הגמרא מבינה שמדובר פה לגבי כופר. כתוב מפורש, חייב לשלם על פי עצמו. אז לכאורה, יש לנו פה מהמשנה בכתובות, לא יודע אם זה משנה או ברייתא, לכאורה זה משנה, אז זה סותר את מה שרבא אומר, רבא לא יחלוק לוק על גמרא מפורשת שם. מגיע הגמרא ורבא מתרץ לו. מה שכתוב פה, שהמית שורי את פלוני, שהוא חייב לשלם על פי עצמו, לא. לא הכוונת המשנה שמדבר פה מבחינת תשלום הכופר, רק מה? אלא מדובר פה בקטע דמים. מה זה דמים? דמים הכוונה לתשלום השווי של הבן אדם הנרצח, בן אדם הנהרג. זאת אומרת, שכמו ששור המזיק בן אדם, אז הוא חייב לשלם את שווי הנזק, אז אותו דבר אם הוא הרג אדם, אז הוא צריך לשלם את השווי ליורשים, כן. עכשיו, התשלום הזה הוא חייב גם באופן שהשור לא נסכל. אבל מבחינת כופר, רבא אומר, כופר תמיד, אני אומר, זה כמו שכתוב, השור יסכל, רק אז הוא משלם עם כופר ושעת עליו. אם השור לא נסכל, מה אנחנו מדברים פה? פה אנחנו מדברים לדמים. אז תקלו רש"י, רש"י מוסיף פה.
זה לא
מוכן. אז בואו נראה רש"י, ומה שאתם שואלים בטר, מה אתה מתכוון שואלה, מחלוקת, מה זה כופר?
לא, מה, אתה לא אומר כופר, מה, צריך שם גם כופר, גם דמים, איך
לא קרה לנו כזה? אז תקלו רש"י, דיבור המתחיל, לא דמים. אומר רש"י למטה, עד הקטן למשלם, לא בתורת כופר, דניבאי כפרה. ואפילו לא משלם נמי כגון, אי לסלי נכסי, לאו בכלל עונשו. אם אין לו נכסים, אז הוא לאו בכלל עונשו, למה? דאין כופר ולא סקילה דשור. אומר רש"י, אבל איך דאיסלי נכסי, איפה שיש לו נכסים, על כוכך משלם דמים, למה? דלא גרם מיתה מנזיקים, אומר רש"י. דאילו אסקי, אם הוא היה מזיק אותו, לא היה רצח, היה רק נזק. אז אף על גב דינו בסקילה, בואי לשלם לבך דמיו, אז אך הרבי גם כן פה משלם דמיו ליורשו. זה מה שאמרנו רש"י. תוספות, תוספות רוצה לדעת קושייה אחרת. שזה שאני מבדיל לך פה בין כופר לדמים, זה רק מסתדר לפי אם אני אומר כופר כפרה. שהכופר אתה משלם מבחינת כפרה למזיק. אז פה אני אומר שיש מושג כפרה לך, וחוץ מזה אם יש לך נכסים, אתה חייב לשלם את הדמים למשפחה של הנרצח, נזכן, מה עם השני? אבל הבאנו מחלוקת, לפי מאן דאמר שאני אומר שכופר זה דמי דמים, אז מה ההבדל בין כופר לדמים שאני אומר ככה, כופר אני לא משלם לפי רב רשע שרון נזכן? זה תוספות שואל, סקלו תוספות קטנצ'י, ואם תאמר העיניים, ואם תאמר, עשו לי טיפות, ואם תאמר למאן דאמר כופר דמי נזק, מה איכה בין דמים לכופר? זה תוספות הוא שואל. אז תוספות אומר מאוד יפה תירוץ, מה יצא נפקימין פה בגמרא, ונראה לרי אומר תוספות, כגון שמת המזיק. שפה יהיה הציור באופן שהמזיק מסכן גם את, לא יודע איך קרה כזה מסיפור שם, שמבחינת כפרה דאין כפרה לאחר מיטה, כמו חטאת ואשם, דאין באין לאחר מיטה. אבל דמים הוא משלם. זאת אומרת, לפי תוספות זה יוצא ככה, לפי המאן דאמר שאני אומר שהכופר זה דמי נזק, אז יוצא שאם באמת, המזיק חי, אז באמת אין שום הבדל. מה שהסיפור פה שאני אומר שכופר זה אחרת, מדובר שהמזיק מת, אז פה כופר, אין פה מה שאין, כי הבנתם את התירוץ פה, זאת אומרת, יהיה בחטים, זה ככה זה יראה. אז תוספות ממשיך פה, אבל על כל פנים, זה תירוץ ראשון. תירוץ אחרון ומסיים, עוד יש לומר, דנפקמינה בין דמים לכופר, ודמים יכול למחול, וכופר אין יכול למחול. טוב, על כל פנים את הרעיון הבנו, מה הרעיון הבנו? שככה, רבא אומר, מחדש לנו פה, שיש מושג של כופר ויש מושג של דמים. דמים זה השווי של הנהרג. אז הוא אומר, כמו שרש"י אומר, זה לא גרם מנזיקין, כמו ששור המזיק בן אדם, אז הבעל השור חייב לשלם את השווי של הנזק, אותו דבר עם השור שחרג בן אדם, צריך לשלם את השווי ליורשים. וזה לא כופר. כופר, מה שאנחנו רואים, לפי מה הבנו של פשוט, אנחנו הולכים פה למה דבר כופר כפרה, זה באמת רק חייב באופן שהשור נסכל. והאופן שהשור לא נסכל, אתה באמת יהיה פתור.
אבל כשאתה לא מבין. לא. התורה אמרה, שור הלך והרג, שור מועד הלך והרג בן אדם. צריכים להרוג אותו, אבל אי אפשר להרוג אותו, אבל זה כופר, נכון? בשום מקום לא כתוב, הכופר זה בעצם, זה הנזק, מה קרה? אתה הרג את הבן אדם.
זה התשלום שאתה
חושב. אז עכשיו מתחדש.
מגיע רבא מחדש, בוא נראה.
שגם כזה וגם דמים?
כן, יש שתי דברים. כי רבא, כמו שאמרנו את המילים של רש"י, רש"י אומר כאילו, אם יש לו נכסים, למה זה יהיה גרוע יותר מנזיקין הפוך?
אבל שילמתי כבר כופר.
לפי הסברה אמור להיות ככה. טוב, אבל לפי מה שאנחנו מסבירים שכופר כפרה, אני לך את הקושייה.
אבל גם כפרה.
שתי דברים, אתה צריך כפרה לך,
והם
צריכים להפסיד.
אבל הכפרה לא...
ובהרצל, אתה מבין, יש לו שתי דברים, הוא צריך את הכפרה. הכפרה זה בשביל המזיק.
אבל בשביל המזיק, אבל זה הולך למשפחה של המזיק.
נכון, אבל באופן שאין כופר. כמו בסיפור פה שהשור לא בסקילה, אז הוא יקבל. ברור, מה שאני הבנתי, מה שרב דוד אומר, ואנחנו צריכים להדגיש את זה, רבי יואב, מה שברור שהוא לא צריך לקבל פעמיים. זה ברור שהוא לא יקבל פעמיים לכולם, אם לא הבנת, רב דוד הבנת. באופן שאין כופר, בכזה מצב, זה ברור שאין פה תשלום פעמיים. רבי צחי, זה מובן שאין פה פעמיים תשלום. אין תשלום גם של כופר וגם של דמי. באופן שאין כופר שהשור לא בסקילה, אז הוא טוען רבא, לפחות הוא יקבל את השור, המשפחה של הנרצח יקבל את ה...
טוב.
לא יודע אם זה בכלל מגיע לפה מילה נרצח, כן, סוג נהרג.
טוב.
מגיע אביי לא מקבל את התירוץ הזה. אומר אביי, יעיד דמים, אם אתה רוצה להגיד פה שמה שכתוב במשנה בכתובות, שאם בן אדם מודה, מי צ'ורי את פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו, מה הסברנו? שלכאורה אם הוא הודה, אז השור לא בסקילה. אז לפי רבא כופר לא יכול להיות, אז מה זה משלם? דמים. מגיע הבאי, אומר, מה פתאום, אי דמים, אין הספר, תסתכל שמה בספר, אמרת, אני לא יודע אם זה משנה או ברייתא, אבל בואי נסתכל שמה בספר, מה כתוב בכתובות, ממלא, עמוד א', שמה כתוב בספר, שאם הבן אדם הזה הודה ואמר, אמית שורית עבדו של פלוני, אז כתוב מפורש, אינו משלם על פי עצמו. למה? כי זה השלושים, הרי יש לנו כמה כללים של קנס. אחד מהכללים, מה זה נקרא קנס? סכום קצוב בתורה. שאנחנו, כמו שלמדנו שלשום במשנה, ש-30 שקלים הוא משלם, אפילו אם האמת שווה הרבה יותר, זה נקרא קנס. עכשיו, מודה בקנס, פטור, אז לכן כתוב שמה בספר שאם הולך ומודה שמי צ'ורי את הגדול של פלוני לא משלם על פי עצמו. שואלת הגמרא, ואי דמים, אם באמת יש חיוב דמים על הריגת שאתה רק את הבן אדם, אז המשפחה רוצה לקבל את השווי, לא יודע כמה שאתה יכול לשלם להם בעולם הזה, משהו פיצוי, משהו שיקבלו על זה, אז גם כשהרג עבד, הוא היה צריך ללכת לשלם דמים. אז התשלום הזה גם חייב, זאת אומרת, אתה אומר ככה, מודה בקנס, פטור, אין בעיה. אבל אחרי הכל המשפחה הזאת הם גם בני אדם. הם גם, אבל התשלום הזה חייב לכאורה גם כשהוא עודה. כמו שאמרנו, זה לא קשור. חיוב, כי זה שאתה משלם את השווי של הנהרג זה חיוב ממון, זה לא כנס. אז פה מודה בממון חייב. אז למה משנה סותרת שמה בעבדו שהוא לא משלם על פי עצמו? אם לפי שיטתך תמיד יש חיוב של דמים, והדמים זה ממון, אז למה פתאום בספר כתוב שפה הוא פטור? אז הבעל לא מקבל את התירוץ של רבא, שאתה רוצה להגיד שמה שכתוב למעלה שהוא משלם זה נקרא ממון, כי אחרת בספר זה לא מסתדר, כי בספר לכאורה גם אמור להיות התשלום הזה, גם כשהוא מודה, כי מה שהוא יהיה פטור זה רק מה-30 שקלים שזה כנס, אבל בממון לא. אז ככה הבעיה לא מקבל את התירוץ של רבא. מגיע רבא, אומר ככה לבעיה, אמר לי, יכין נא לשנוי לך. אתה שואל עליי קושייה, הייתי יכול לתרץ לך.
בדרך כלל.
שמה? שרשע דמים וספר כנס. יכלתי להגיד לך, כן, הרשע מדובר שאני אומר שהוא חייב, החייב הכוונה ברשע, שאם הוא מודה מית שורית פלוני, זה נקרא חייב על הדמים. מה שכתוב בספר, שאם הוא מודה שמית שורית את עבדו של פלוני שהוא לא משלם, מדובר בכנס. מי הוא? שינוי הדחיקה לא משנה לך. אני לא אתרץ לך תירוץ דחוק כזה, כמו שרש אומר פה רש"י ראום עמוד בתרי טעמי. זה נקרא כאילו בשתי עניינים, זה נקרא תירוץ דחוק, כשאני אגיד לך פה מדובר בדמים, ופה מדובר, כן, זה אותו ברייתא שהרשע מדובר בדמים בספר בכנס. אז מה כן אני אגיד? אז אומרת הגמרא, אידי ואידי דמי. גם ברשע וגם בספר מדובר באמת בחיוב דמי. אנחנו עוברים למ"ם ג' עמוד ב'. אז אומרת הגמרא מ"ם ג' עמוד ב' למעלה, מי הוא? יש לחלק. שמה אני מחלק? שככה. בן חורין, הרי אם מדובר בדמים, אז גם צריך להיות בספר חייב, אז הוא מסביר. בן חורין ומשלם כופר על פי עצמו. בן חורין, בגלל שיש, שהוא גם משלם כופר גם אם הוא מודה. ואי חידמי, דוגמה. אז הוא מסביר. די אסו סעדי, הרי רבי לשיטתו, אומר שכופר רק משלמים שלא סוכלים. אז איפה יש מצב שכופר משלם על פי עצמו? הוא מאוד יפה. די אסו סעדי ועשידו בי בקטן. אם באו עדים ועידו שהשור של אותו אחד הרג בן אדם בן חורין. ולא ידע אי תם אבא, אי מועד אבא. הם לא ידעו אם השור הזה היה תם, ואם השור תם הוא פטור מכופר, כמו שאנחנו פוסקים להלכה. ואם זה מועד הוא כן חייב בכופר, מגיע הבא לשור בעצמו, והוא משלים את המשימה שהעדים לא ידעו. ואמר מרי, הבא לשור מגיע ואומר דמועדו, שהשור שלו היה מועד. עכשיו, יש פה עדים שהיה רצח, אבל לא יודעים האם הוא חייב כופר או לא. מגיע הבא לשור והוא מודה, שהשור היה מועד, בכזה מצב, השור סוכלים את השור או לא סוכלים את השור? בטח שסוכלים את השור, כי יש עדים שהשור רצח, בכזה מצב השור נסכל. עכשיו, הרגע שהשור נסכל בכזה ציור, אי אפשר לפתור אותו בכופר. למה אי אפשר לפתור אותו בכופר? כי אין פה את הכלל שכל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. כי פה סוכלים את השור, למה? כי יש עדים שהיה את הרצח. הבעל רק השלים את המשימה שהוא היה מועד. אז ואמר מרי דמועדו, אז לכן לכזה מצב ההלכה דמשלם כופר על פי עצמו, למה? כי הכופר הוא לא כנס בשביל שיפטר בהודעה, כמו שהבנו, כופר זה לא קשור לכנס, כופר זה ממון. אז לכן החידוש אומר רבא, ממשיך רבא ומתרץ, אז לכן גם איך הדלקי העדים, גם בכזה ציור שאין עדים על הנגיחה, רק הוא עצמו הודע שהשור שלו נגע, שבציור כזה הוא לא משלם כופר, למה הוא לא משלם כופר? כי אין עדים שהשור רצה, אז עדיין הוא משלם דמים, עדיין הוא ישלם דמים על פי הודעותו. אבל אנחנו נמשיך את הספר להבין, אז הרי שם מאוד יפה מסביר. אז הוא אומר ככה, בגלל שבמציאות, בשור מועד שהרג בן אדם, מציאות יש מדבר כזה שהוא ישלם כופר על פי עצמו, באיזה מצב יש משלם כופר על פי עצמו? לכאורה, אם זה על פי עצמו, אז לא סוכלים את השור, לא. יש מצב שהעדים התחילו, הם לא ידעו לגמור אם זה תם או מועד, והוא הגיע הבא לשור ואמר שזה מועד, זה נקרא משלם כופר על פי עצמו, כי בגלל שהיה על העדים, על זה שהשור הרג, על ההריגה היה עדים, רק הוא השלים את המשימה, אז פה בגלל שמשלם כופר על פי עצמו, אז פה אני אומר גם כן, שאפילו שאין עדים, אז אני אומר, שמה הוא ישלם? דמים. אבל בוא נלך גבי עבד, גבי עבד אין דבר כזה, את ה-30 שקלים, שהוא ישלם על פי עצמו, למה? גבי עבד שלא משלם כנס אף פעם על פי עצמו, הוא ממש ממשיך, באותו ציור שאמרנו מקודם, שהוא משלם כופר על פי עצמו, באותו ציור בעבד זה לא יהיה לך, ויחידמי, די יעשו עדים, אותו ציור שאמרנו מקודם, שבכופר הוא ישלם. אז פה במקרה של עבד לא, די יעשו עדים ועשינו בניקטל, גם אם באו עדים ועידו שהשור שלו הרג עבד, ולא ידע איתם הבא, אם הוא אדם, הם לא יודעים אם השור תם ופטור ב-30 שלהם, או שזה היה מועד לחייו, ואמר מרי מגיע בעל הבית, אמר מועד אדם. אז מקודם אמרנו שבכזה מקרה הוא יהיה חייב כופר, כי שוקלים את השור. פה לא משתלם כנס על פי עצמו, למה? כי הרגע שאתה הודעת פה שהשור היה מועד, אז זה נקרא גם כן מודה בקנס ומודה בקנס בטור. אז לכן, בגלל שלא מצאנו אף פעם ציור של ה-30 שקלים האלו ישלם על פי הודעתו, אז גם כן איך הדלק עידים בצורה שאין בכלל עידים על הנגיחה, רק הוא הודע גם מהסיפור מאלף, לא רק ישלים את המשימה, אז גם כן את הדמים לא ישלם, לא משלם דמים. לבד את החילוק קצת זהה, אבל, זה מה שכן מובן, זאת אומרת ככה, רבא מגיע עוד פעם, זה ברור ששתם מדברים על דמים. אם שתם מדברים על דמים, אז אנחנו צריכים להבין
מה החילוק?
מה החילוק שבעבד אני אומר שהוא יהיה פטור מלשלם את הדמים אם הוא מודה על פי עצמו, ולכאורה תמיד הוא חייב, גם בעבד הוא חייב, אומר לו, שם אני אומר שאם הוא, ברשע, שאם הוא הודע, שכתוב שם ברשע שהוא הודע שמתשורת פלונים בין חורים מדובר, אז שם אני אומר שהוא חייב לשלם את הדמים, אז הוא מסביר למה, כי בגלל שמצאנו שעל פי עצמו הוא חייב גם לפעמים כופר, מתי? רבא נשאר עם שלו שתמיד אם אין השור בסקילה אין כופר. אבל בציור שהעידים התחילו משימה, העידים התחילו להגיד שאנחנו ראינו שהשור שלו הרד, אתם לא יודעים אם זה טעם ופטור מכופר או מועד, והוא הגיע הבא לשור ואומר שזה היה מועד, אז מה הציור בכזה מצב? זה נקרא על פי עצמו או שלא נקרא? זה נקרא על פי עצמו. תראוים שבגללו, בגלל הפה שלו יש פה את המושג של כופר, אז הוא משלם כופר או לא משלם כופר? משלם כופר. כי אז השור בסקילה, כי העידים ראו, העידים ראו שהשור הרג. אז בגלל שאז השור בסקילה, בגלל שאז הוא משלם כופר על פי עצמו, אז גם בכזה ציור שהכל על פי עצמו, שאז אין כופר, אבל לפחות דמים יש, כי ראינו שבכופר של פי עצמו, מה שאין כן בעבד, ה-30 שקלים של עבד, אין אף פעם מושג לשלם על פי עצמו, כי באותו ציור שאמרנו שבכופר הוא משלם ב-30 שקלים, זה כבר נקרא מודה בקנס, אם הוא אומר שהשור היה מועד. אפילו שהעידים זה כבר נקרא מודה בקנס, אז פה בגלל שאף פעם הוא לא משלם את ה-30 של זה, אז גם דמים הוא לא ישלם אם הכל היה על פי עצמו. זה מה שרבא עושה את החילוק. אבל עדיין רבא נשאר עם החידוש שלו, שאם אין השור בסקילה אין כופר. ופה מדובר בדמים שכתוב שהוא משלם. מה עם החילוק בין הרשע לסבא? אז גם אומר את החילוק. מגיע הרב שמואל ברב יצחק, הוא מקשה על החילוק הזה. מסיב רב שמואל ברב יצחק, הוא מקשה קושי על החילוק הזה. מה? למדנו בברייתא, כתוב בברייתא ככה, כל שחייב בבן חורין, חייב בעבד בין בכופר, בין במיתה. ועל זה יש לנו פה לכאורה קושייה, תסתכלו, הבנתם אותם את הברייתא, אני חדד עוד פעם, פעם שנייה. כל שחייב בבן חורין, אז אני אומר שהוא חייב בעבד בין בכופר, בין במיתה. זה מובן? מה פתאום? כי בעבד יש מושג של כופר? אז אומרת הגמרא, אומר שואל ברב יצחק, לכאורה כופר בעבד מאיקה, הרי הוא לא משלם כופר, אז מה משלמים? 30 של עבד, שור מועד שהרג עבד, כתוב בתורה, משלמים 30. אז מה זה המושג שכתוב פה, בין בכופר? אלא נאו, מה חייבים להגיד? שמה הברייתא פה מתכוונת חייב בעבד, בין בכופר, בין במיתה? מתכוון להגיד לדמים. שמה אני אומר בדמים? שדין בין חורין, זאת אומרת לא עבד, ועבד שווה שבשתיהם יש חיוב דמים. יש שם פוקושייה על רבא, שרבא אומר לא, בגלל שבעבד אף פעם אין אופציה שמשלם 30 על פי עצמו, אז גם דמים הוא לא ישלם על פי עצמו. פה אנחנו רואים את זה בחירת דמים, אני לא עושה אפליות בין בן חורין לעבד. ככה רב שמואל ברב יצחק מקשה מהברייתא, וזה בתור הנחה שלו, שהוא מסביר שמה זה נקרא חייב בעבד בן בכופר, הוא מתכוון כופר זה נקרא פה דמים, כי אין כופר בעבד, על פי הנחה הוא מקשה את הקושייה. אז זה רב שמואל ברב יצחק יקשה. אז יש כאלו אומרים, איקא דאמרי שהוא יקשה והוא תירץ את הקושייה, איקא דאמרי הוא מוסיף לה, הוא מקשה על רבא והוא מפרק לה, הוא עצמו מתרץ את הקושייה, ואיקא דאמרי יש כאלו אומרים לו, שאמר לרבא שרבא מתרץ את הקושייה, אז מה? מה התירוץ בסוף שורה? שמה אחי קטני? שאנחנו נפרש את הברייתא בצורה אחרת, שמה אנחנו נפרש את הברייתא ככה? שכל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר, עוד פעם, חייב בבן חורין בכוונה שהוא התכוון לרצוח אותו. על פי עדים הוא חייב כופר, אז במקביל חייב בעבד את הכנס, מה זה הכנס? לא מדובר פה על דמים בכלל, 30 שקלים. עכשיו, בכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה, על פי עדים הוא חייב מה? דמים. אז חייב בעבד שלא בכוונה, על פי עדים דמים. במילים אחרים, מה הפואנטה פה של התירוץ? שהברייתא בכלל לא מדברת בציור שהודע על פי עצמו. בציור שהודע על פי עצמו, אז רבא נשאר עם שלא באמת, שאם הודע על פי עצמו, כמו שהבאנו לקודם, בבן חורין יש דמים, ובעבד אין אף פעם דמים. כמו שראינו מקודם במשנה במסכת כתובות. רק פה מה מדובר? פה מדובר שהעידו עדים על נגיחת השור, ופה אם יש עדים ולא מדובר על פי עצמו, פה אנחנו משווים את הדין העבד לבן חורין. שמה? שאם הנגיחה הייתה בכוונה, אז מה אנחנו אומרים? אז זה מאוד שווה. כמו שחייב בבן חורין, הוא חייב מה? כופר. על אותו דבר מה הוא חייב בעבד, הוא חייב שם הכנס של 30 בדיוק. ואם, כמו שכתוב בהמשך, וכל שחייב בן חורין שלו בכוונה בי, אם זה היה שלו בכוונה, אז מה הלכה אם זה היה שלו בכוונה? אז פטור משניהם, מה הוא פטור משניהם? בבן חורין הוא פטור מכופר ובעבד הוא פטור מכנס. הרי אם השור לא בסקילה, הרי אם אין עדים השור לא בסקילה, אז הבעלים לא משלמים. אז מה יצא באמת הלכה? שבשתיהם חייב דמים, כן, אין צורך עכשיו באמת לחזור על הרשי הזה, שמה שאמרתי, כן, כל הרשי דיברו, המתחיל אחי כאמר, כן, ויחידה מכיום שלא בכוונה, על פי עדים, כן, אבל על כל פנים, כמו שרשי מסיים פה באמצע דיבור, מתחיל אחי כאמר, אבל על פי עצמו, אף אגב דבר חורים משלם דמים, בעבד פטור, כדי אמרה, לא הילים מצחינו חילוק בבר, אבל על כל פנים, ככה רב שמואל ברב יצחק, או שהוא תירץ את זה, או שרבא תירץ את זה, בינתיים, אין לנו עדיין, רבא נשאר עם היסוד שלו. מגיע רבא, מגיע רבא, מקשה עכשיו על רבא. מה יוצא עכשיו החידוש של רבא, חידש לנו, שכמו שרבי דב בניין שאל פה לו, חידוש גדול, שיש פה מושג, שיש חיוב דמים, וכמו שאמרנו שחיוב דמים יהיה על שתיהם, כן? חיוב דמים יהיה, ככה, אם זה הודע על פי עצמו, אז באמת יהיה חייב דמים רק באדם ולא בעבד, אבל בעדים תמיד יש חיוב דמים, כמו שאמרנו, אבל באמת, אבל כל פעם יש כזה מושג ששור שרק באדם, יש חיוב דמים. ורבא הגיע בחידוש שלנו, רק עכשיו הגענו לחידוש הרבא. מגיע רבא מקשיב קושייה לגבי של עולם, אמר לי רבא, רבא אומר לרבא, רבא, לרבא, אי אחי, אם אתה לשיטתך אומר פה שיש חיוב, שאם הגיעו העדים, והעדים מעידים שהשור שלך רק בן אדם, אז אתה אומר שיש כזה מושג שחייב דמים באופן שאין כופר, אמרנו אין שתיהם, הוא לא אומר קודש שלו, באופן שאין כופר או בעבד, באופן שאין כנס, כן? אז שואל את הגמרא, אם ככה, אישו, כן, החידוש הוא רבי דמי, על פי העדים, גם בעבד יש דמים, כמו שהשור פירצנו. ההבדל סך הכל יהיה על פי עצמו, אבל על פי העדים, תמיד אם אין לך כופר או כנס, תמיד יהיה דמים גם בעבד. מגיע הגמרא ושואלת, אם ככה, אישו שלא בכוונה, בן אדם מצית אש, והאש יצא שלא בכוונה. מה רשי אומר פה מיד על המקום? תסתכלו רשי בהצית אש, איפה ראיתי את זה? שרשי רוצה להגיד פה שאם האש היה, אם האש היה בכוונה, הנה רשי דיבור המתחיל אי אחי, תסתכלו רשי דיבור המתחיל אי אחי, אי אחי, זה שורו שלא בכוונה על פי עדים דלסה בתורת כופר. איפה שיש עדים ששורו שלא בכוונה על פי עדים שיש עדים, אבל אין כופר, למה אין כופר? כי זה היה שלא בכוונה. אז משלם דמים, למה? כיוון שיש דמים למיטת אדם במקום שאין כופר, הוא כנס, אז איפה שיש עדים ועדיין לא סופלים, עדיין אני אומר, ואין כופר עדיין חייב דמים. ואיזה מצב דוגמה? רש"י אומר דוגמה שלא אמרתי לכם מקודם בעל פה, שור שלא בכוונה על פי עדים רבי יואב. מה הדין שור שלא בכוונה על פי עדים? אין כופר, למה? כי זה היה שלא בכוונה, אבל עדיין הוא משלם דמים. אותו דבר יהיה בעבד, שאז אין את הכנס, עדיין יש דמים. אז הוא אומר ככה, אם ככה, אישו נמי דלסה בתורת כופר, לשלם דמים שלא בכוונה, דייש לה בתורת כוונה. אומר רש"י, מי הוא בכוונה, רש"י אומר פה למקום יד, שאם באמת הוא הצית אש בכוונה, אז ברור שהוא לא בחייב מכופר, למה? כי בלבד רבא מיני. אז הוא חייב מיטה על זה איתן. מי בכוונה? פשוט אני פטור, זה כל מיני רבא, אני אתן רש"י הזה להציג קצת. על כל פנים, למה הגמרא מדגישה אישו שלא בכוונה, כן? בן אדם שהצית אש שלא בכוונה. מגיע, זה הרג בן אדם, איזה בן אדם זה הרג? לא כפות, אם זה בן אדם שלא היה כפות, אז היית צריך לברוח. זה הרג בן אדם שהיה כפות. אז מה אמור להיות ההלכה? ויש עדים, על פי עדים. מה אמור להיות ההלכה? לפי הכלל הזה. היה לך כוונה? לא. הדרך שלא היה לך בכוונה, אתה פטור ממוות. יש עדים. אז מה אמור להיות ההלכה בכזה מצב? בן אדם הזה היה כפות מסכים ונהרג.
משלם דמים.
כופר לא משלם. אפילו שלא שהיה כופר באש, עזוב עכשיו כופר. לא כופר. אין פה חיוף של מוות, כי זה היה שלא בכוונה, אבל דמים אמור לשלם, ככה יוצא לפי החשבון היסוד שלנו.
אש בכלל
לא. בטח, אבל למה לא?
אש בכלל, כופר בכלל, מה אתה רוצה להגיד?
מה?
אם יש לך כופר, אתה לא יכול לשלם את הכופר, שלהם דמים.
אבל דמים שלא בכוונה. על מה דמים? שרקת על אדם שלא בכוונה.
בסדר, אבל זה קשה כשיש לך כופר.
תגיד לי דוגמה שאתה משלם דמים בהריגת אדם. מה הדוגמה? שהשור שלך רק שלא בכוונה, על פי עדים.
אדם הרג, אדם תמיד מורה בכל מצב, מה זה קשור?
למה? זה היה אש שלא בכוונה.
לא משנה, אדם גם בכוונה.
אבל אם כשהורגים בן אדם, אתה אומר שהמשפחה שלה על זה לא אמורים לסבול, הם רוצים לקבל את השור.
אני לא מבין את השאלה.
הבנתי, אתה רוצה לשאול על מה הקטע של בן אדם שמדיקש לשור.
זה אדם לא מזיק וכזה שור, מה אתה רוצה? אני לא מבין בכלל.
אז בואו נראה את ההמשך של הגמרא, אבל כל פנים צריכים להבין גם את הקושייה, כן, נראה באמת, אבל רבי יואב, הבנתם את הקושייה, הרגע שיש פה דמים,
אני חושב שאתה מבין לי כל כך מהר, אני לא מבין.
עכשיו אז על כל פנים,
טוב, תמשיך. זה כאן אדם המסיק בכלל, מה קשור כאן? קופר?
תסתכל תוספות סרנס, תוספות קטן שלא תתחיל את התוספות. אישו שלא בכוונה, על פי עדים, לשלם דמים. למה? כיוון דשורו שלא בכוונה, אף על פי שאין יכול לבוא בשום עניין לידי כופר, אז אני אומר שבקדם הצעם, הוא משלם דמים, הוא כנס, משלם דמים, אף שאין יכול לבוא בשום עניין לידי כופר, היא כנס. כן, גם כנס, רגע שלא בכוונה, משלם דמים, אם כן באש, נאמר משלם דמים, אף על פי שאין יכול לבוא בשום עניין לידי כופר, ממש, ממשיך. עכשיו תוספות אומר פה קטע אחר, ולאו דווקא אישו שלא בכוונה. עולה קרה שיוצא פה, זה כל שכן אישו בכוונה, למה די בכוונה, פשיטה לדלו משלם דמים. בדיוק, על כל פנים לא ניכנס פה לעומק, על כל פנים בוא נלך את ה... עכשיו, מי אומר לך באמת שלא? אולי באמת, לפי שיטת רבה, יצא באמת ההנחה, שאם אני הדלקתי אש שלא בכוונה, וישב בן אדם, ולא ידעתי בכלל, לא רציתי להרוג אותו, ישב בחוץ מישהו קשר בן אדם, הדלקתי פה אש, יצא שלא בכוונה לשם, וזה רצה, אבל מי אומר שלא ישלם דמים? שרבה שואל על רבה, שבאמת שישלם דמים. מי אומר? לא, לא, אין פה כמעט רבנה שלא בכוונה. הצית אש שלא בכוונה, מי אומר לך באמת, מה קושייה פה שלא בכוונה, שישלם דמים? מי אומר לך, באמת אולי הוא משלם דמים לפי רבה? מאיפה רבה כל כך שואל כזה קושייה שהוא בטוח שלא משלמים? אולי באמת משלמים
דמים? אבל אדם חייב גם בלא כוונה, זה מה שאני אמרתי לדבר. אדם מועד לכל מצב, גם בלא כוונה גם כל חייב גם למות. מה זה לא הבנתי?
הצית אש
שלא בכוונה. לא משנה, אם זה אדם, תמיד, אם זה רבי יוחנן זה חיצה, זה כאילו ממש הוא הרג אותו בחיצים. אז בכלל, זה כאילו הרג אותו ממש. אז זה כמובן הרבה מילה, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? אני לא יודע, תסביר לי,
מה אתה רוצה? הוא אומר מילים, אלמור, הכל זה יתבהר עוד כמה, הוא אומר משהו, האדם מועד לעולם, אמר, בוא נתקדם. אז אומרת הגמרא, עוד דקה הכל הולך להתבהר. אומרת הגמרא, אם אין עלי לרבה זה לא משלם, איפה אני באמת יודע לרבה שהוא לא משלם דמים, שאם בן אדם הרג אדם על ידי אש. אומרת הגמרא ככה, אי אמא מדתנן, יש משנה שנראה בהמשך המסכת. ששם נבוא לסיפורים של אש. בן אדם הצית אש בגדיש, וכתוב שם היה גדי כפות לו. היה גדי כפות לגדיש, ואותו דבר והיה ועבד סמוך לו, עבד כנען היה סמוך, ונשרף עמו, זה נשרף ביחד עם הגדיש, גם העבד וגם הגדי. אז כתוב משנה שם בדף סמכה לפעמוד ב', כתוב שם חייב, שהוא חייב לשלם על הגדי והגדיש, אבל על העבד הוא חייב? לא, למה? כי העבד יכול לברוח, כי רק הגדי היה כפות. אבל כתוב מפורש אם עבד כפות לו, הגדי סמוך, אז כתוב עבד היה כפות לו. הגדי סמוך לו ונשרף עמו, כתוב מפורש שהוא פטור מלשלם. אז מה רבא סובר? שמה זה נקרא פטור שמה? פטור זה גם על הגדי וגם על העבד. עכשיו למה? על הגדי כי הוא היה לו לברוח, כי פה כתוב שהגדי היה ברגיל, סמוך לו. ועל העבד כי לא חייבים דמים, על הריגת הדם, ואש. אז מפה הוכיע רבא שאין חיוב בדמים בסיפור הזה. אז אומרת, אתה לא יכול ללמוד משם את ההלכה שלא משלמים דמים, למה? כי אמר ריש לקיש, שואל אתם, ריש לקיש, בארץ זה כבר, במקרה כבר למדנו את הריש לקיש הזה בדף חבית עמוד ב', שמה שם הסיבה שכתוב שם שהוא פטור, מה הסיבה? כי מדובר שם כגון צית בגופו של עבד. לא מדובר שם שהצית את האש שלו בכוונה, הוא הצית את האש בגוף של עבד, שבציור כזה הוא חייב על המיטה, למה? כי הוא רוצה רגיל. ומה הסיבה שהוא פטור בדמים? פשוט יקום לבד רבה מן, בגלל שהוא התחייב במיטה חמורה, אז הוא כבר פטור. אז אם ככה עדיין אבל אפשר להגיד שבצורה שהנתק נעשה על ידי האש, לא על ידי שהבן אדם הזה עשה את זה. בן אדם הולך ומדליק אש, אז רבי דוד אמר, לכן אמרתי השאלה שלו לא. אם בן אדם הולך ומדליק, לוקח משהו וקושר את הבן אדם מדליק, זה נקרא אדם המזיק. פה אנחנו לא מדברים על אדם המזיק. אדם המזיק חייב באמת אפילו באונס, אמרנו פה משהו, זה אונס לא גמור, כבר הרחקנו את זה בריקוד. אש שלא בכוונה אדם פטור מלשלם. אז זה, שם לא מדובר, שם שאני אומר שפטור, מדובר שאדם ממש הצית בכוונה, אבל עדיין, אש שלא בכוונה, מי אומר לך באמת שאין חיוב דמים, שהרגע שאין קים להמדירה ממני, כי לא רוצחים, כי לא הורגים את הבן אדם שהדליק את האש שלא בכוונה, שזה לא אדם המזיק, זה אש שהזיק, אז עדיין, מי אומר לך רבה, שלפי רבה באמת אין לא יהיה חיוב דמים. זאת אומרת, אגב, ואלה, אולי לומדים את זה מעד איתניה, יש ברייתא. מה כתוב בברייתא? כן, עדיין, אני רוצה עכשיו להוכיח מאיפה רבה מוכיח שבאש אין חיוב דמים.
איך אבל איך שלא בכוונה, והוא מדליק את העבד עצמו.
לא, הפוך, אז אנחנו אומרים ששם כתוב במסמך א', מדובר שהוא ידליק בכוונה. איך יש סיפור שמדליקים ילד שלא בכוונה? אגיד לך סיפור.
לא, בכוונה...
פה בן אדם רואה שלא יהיה באב בית, אבל בן אדם פה שיחק עם אש עכשיו צריכנו כזה, אש טוב. אבל אדם שיחק פה עם אש שלא לא התכוון לשרוף אף אחד. בסוף אתה יודע, בלי כוונה, בטעות נשפחת פה סולר, מתחיל האש ומתפשט החוצה.
כן, אבל אם הוא מדליק את האבד עצמו, בוודאי בכוונה.
בחוץ, אם בן אדם לוקח בן אדם ושורף אותו ככה, זה אדם המזיק, אמרנו, בכלל לא אש המזיק. מה זה משנה אם אתה רואה אותו עם יורה, ואתה רואה אותו עם אש. זה כמו שרבי דוד מקודם שאל, אדם לכן אמרתי עוד כמה, עוד דקה יתבהר, זה כבר אדם המדיק. אבל כל פנים, אנחנו עכשיו רוצים לחפש אופציה שאנחנו רואים שאפילו שאתה, אין פה קים למנרה במיניי, אתה פטור מאדמים. איפה יש תוך אחד? הוא אומר, אולי מהברייטה הזאת, ואין עמד את הענק, יש ברייטה שכתוב שם ככה, חומר באש, באב נזיקים של אש, יותר מבבור שמה, שהאש מועדת לאכול, האש רגילה לשרוף בין דבר הראוי לה. מה בדרך כלל נקרא ראוי לה? דוגמה, עצים. עצים זה בדרך כלל נקרא הדבר שראוי לה, והיא בין דבר שאינו ראוי לה. מה זה דבר שראוי לה? אז כבר גם כן דברנו, זה נקרא אם זה ליחף. אם זה ליחף את הקרקע חרושה, אתה צריך עכשיו ללכת לחוש את זה פעם שנייה, או ששרף האש, שרף אבנים והזיקה את זה, שגם עליהם חייב בנזקי האש. זה חומר באש, מה שאין כן בבור, שבור פטור כשמזיק בצורה שהוא לא רגיל להזיק. דוגמה, מה זה דוגמה שבור? למשל, בור פחות מ10 צפחים שמית. בור, בור, בור רבי יואב, בור פחות מ10 צפחים, בדרך כלל לא הוריד בן אדם. אז אם הלך כזה בור שהריק פחות מ10, אתה בא לבור פטור. למה? כי אין רגילות שבור ממיק פחות מ10 צפחים. הלאה, אז על כל פנים, ואילו, שהאש משלמת, ממשיכה הגמרא, ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים, מה שאין כן בבור, לא קטנה. לא כתוב שמה בברייתא עוד איזה חילוך, עוד חומר שיש באש מורה. אם יש חילוך דמים, אומר רב, בציור, שאם בן אדם הלך ונדליק אש שלא בכוונה, והאש הזה הלך והתפשט, הרג בן אדם כפול, אז אני אומר שיש חילוך דמים, אז היה צריך להיות כתוב עוד חומר באש מבור, שבאש. אפילו שזה שלא בכוונה והכל חייב דמים, מה שאין כן בבור בכזה סיפור, שהוא פטור על מיטת אדם. כתוב את זה מפורש בדף כ"ח, נפל שם שור וחמור, שור על אדם, חמור ולא כלים. אז אם האדם נפל לבור ומת, אז פטור בא לבור. אש, הוא חייב על בן אדם לשלם דמים במותו מקרה. הרגע שזה לא כתוב שם, מפה מוכיע רבא, שאין חיוב דמים באש, וזה עכשיו הקושיה שהוא שואל על רבא. אומרת, אמרה לו, אין לנו להוכיח מהברית הזאת של עולם, יש חיוב דמים באמת. בציור שאין קימלה מן רבא מן אדם, בציור שמשה פה שאין כופר והכל חייב לשלם דמים. למה זה לא כתוב שם עוד חומר באש מבור? דין מתנה ושיר. זאת אומרת, באמת יש חמור מבור. הוא לא עכשיו להגיד לך את כל הרשימות. אז אם ככה, אז אין לנו לא הוכחה, אז אומר רבא, באמת רבא לא יקשה על רבא מדין אש, כי באש אין לנו שום הוכחה באמת שלא משלמים דמי. רק אלא מסיים את הגמרא פה את העניין שרבא גופי ייבאה מבועלה. רבא עצמו הסתפק בדבר הזה. מה הדין? האם צריך לשלם דמים במקרה כזה של אש שלא בכוונה שעד דוגמה? הוא הסתפק. אז הוא שאל את רבא שלפי רבא אמור להיות הצעה הלכה. כן, כמו שרבא אומר, כן, במקרה ששור נגח שלא בכוונה, אפילו שיש עדים, שאז בכזה מצב מה הלכה שלא סוכלים את השור, בגלל שלא בכוונה, אז רבא אומר שיש חיוב דמי. אז מה אמור לצאת לפי רבא במקרה כזה באש, שלא בכוונה, וזה הלך והתפשט על אש של בן אדם, שיהיה חייב לשלם דמי. אז רבא עצמו הסתפק בדבר הזה, כמו שהוא אומר מקודם, האם אפשר לדמות אש לזה או לא. רבא גופי ייבאה מבוא אליי, שמה הדין אישות שלא בכוונה, מי משלם דמים או לא, ומה הצדיק. כמו שאמר, לכן אמרתי, הכל יתבהר דקה ועכשיו יתבהר עד הסוף. שמה? מי אמרינה דווקא לגבי אישור, הוא דה בכוונה משלם כופר, והרגע שבכוונה משלם כופר, השלא בכוונה הוא לא יצא פטור בכלום. אז אני אומר, הרגע שאין כופר משלם דמים. אבל אישור דה בכוונה, אם בכלל משפחה של כופר, בכוונה לא משלם כופר, השלא בכוונה נמי לא משלם דמים. עוד אין מה לא. כי אנחנו מסתכלים על הרעיון, כמו שהבאנו את הקושייה. כיוון לגבי שורו שלא בכוונה, אז אף על גבדלי ככופר משלם דמים, זה היה מדברנו את זה יותר בקושייה, הבאנו רעשי לתוספות ראינו. אז אף אישון נמי, אף על גבדלי בכוונה לא משלם כופר, אפילו שאין שם המשפחה של כופר, אבל עדיין תשווה את הרעיון שלא בכוונה מי את משלם דמים. עכשיו מה כתוב פה? ולא ידינן. מה זה נקרא פה ולא ידינן? ולא ידינן, לא ידענו, ולא ידינן, ולא ידינן, אומר פה שדרך התלמוד לסיים בתיבת תיקו בלבד, וכאן נוספו התיבות ולא ידינן, זה לשון כאילו כפילות לתיקו, ובאמת הגאות וציונים, אני גרסה באמת שלא גם לא עושים תיקו ולא ידינן. ולא ידינן זה כאילו דרך כלל כתוב תיקו, זה כאילו כפל, הוא מכפיל, ולא ידינן תיקו. אז בוא נתקדם, בוא נסכם דקה ונמשיך בלי נדר. מה יוצא פה רבי צחי? יוצא לנו פה דבר כזה, רבא חידש חידוש, התחלנו את רבא, שרבא מחדש חידוש שבכזה מצב שהשור לא מסכילה, הבעלים לא משלמים כופר. מביא את זה מהפסוק שכתוב גם כופר יושת, כתוב ככה, השור יסכן וגם בעליו ומת עם כופר יושת עליו, וזה החידוש של רבא, שהשור, כל מה שהשור מסכילה, הבעלים משלמים כופר. אין השור מסכילה, אין בעלים משלמים כופר. ואז הבאנו פה הבאי יקשה על הקושייה שאנחנו רואים מפורש, שהיא מועדה, בקיצור כתוב שמשהו כן חייב, לכאורה מה חייב? הרי על פי עצמו קיצור, אז הגענו למסקנה שרבה מחדש חידוש, עדיין יש מושג של חיוב דמים. הבאנו אם זה חיוב דמים, אז למה בעבד? לא, הסברנו למה בעבד לא, כי בעבד בגלל שעל פי עצמו אין אופציה, אז לכן דמים הוא גם לא ישלם על פי עצמו, ובשור, בבן חורין, בגלל שיש אופציה כן על פי עצמו, שהוא חייב לשלם כופר, אמרנו בכלל מקרה שהוא עושה בשורה, אז על פי עצמו ישלם דמים. הכל מה נגיע לרעיון של דמים, שמה שיש מושג של דמים, זאת אומרת, לפי רבא באופן שאין כופר, עדיין המשפחה שלו, אז הבאנו את הקושייה של תוספות, שלפי דמי ניזק מה ההבדל, הבאנו נפקימינו. רבא ניסה להקשות קושייה, רבא למעשה, בסוף השארנו שזה לא היה, רבא למעשה הבאנו במסקנה שהוא הסתפק מה הדין באש שלא בכוונה, שאז הבן אדם לא הורגים את הבעל האש, כי הוא עשה את זה שלא בכוונה. עדיין הרגע שהוא בגלל לא, הוא הרג בן אדם, עדיין אם יש חיוב דמים או לא, ומה הצד להגיד שלא, כי פה אחרי הכל אין מושג של כופר, או שאני אומר לו, השוואה, אז זה נשארנו בטבע. עכשיו אנחנו נמשיך עוד קצת, שאתה רוצה, אז עוד קטע קטן. עכשיו הגמרא הביאה בעמוד א', שלפי רבא שור מועד שרק בן אדם שלא בכוונה, רגע אמרנו את זה, פטור מכופר, רגע סיכמנו את זה. מגיע הגמרא עד כאן הבאנו שיטת רבא. הביאה הגמרא שרב יוחנן חולק על זה, כי עשה רב דימי אמר רב יוחנן, הוא חולק על רבא, שמה? שור מועד שרק בן אדם שלא בכוונה, שאז אמרנו לפי רבא שלא סוקלים את השור, עוד פעם חוזר מסכם אפילו פעם רביעית כבר, שלא סוקלים את השור לפי רבא פטור מכופר, רב יוחנן אומר מה פתאום, כי עשה רב יוחנן, שהיה צריך להיות כתוב כופר, מה תלמוד לומר עם כופר, אז בזה שכתוב עם כופר בעיתור הלשון אנחנו דורשים לרבות כופר שלא בכוונה, ככופר בכוונה, וכי זה יוצא, שתמיד הוא משלם כופר, אפילו שלא סוקלים את השור, הוא לא דורש את הדרשה הזאת. עכשיו מאיפה הוא מרבה את זה? מהמילה עם כופר. אמר לאביי, אלא מה אתה עבד נמי, גם עבד דורש ככה, שמה אתה מגמר עם עבד, כתובים, לרבות עבד שלא בכוונה, כי עבד בכוונה, נו מי אומר שלא לפי רבי יוחנן, אולי לפי רבי יוחנן באמת, גם שלא בכוונה, יהיה חייב לשלם את הכנס, וכי תהיה מהחינם, ואומרת הגמרא לא, ואמר יש לקיש, מי אומר את זה? יש לקיש, למדנו את זה עכשיו בעמוד א', שור שמית את העבד שלא בכוונה, אז ריש לקיש אומר, וזה התחלתי פה את השיעור, פטור מ-30 שקלים. אז מה אנחנו רואים מבואר? שריש לקיש לא סובר ככה לגבי עבד. אמר לי, אז רב דין אומר לבאי, הגברא, הגברא קרמיס, אתה מקשה מדברי ריש לקיש על רבי יוחנן? רבי יוחנן חולק על ריש לקיש, והוא דורש גם לגבי עבד, לרבות מיעין, ששור שנוגח עבד שלא בכוונה, חייב ב-30 שקלים, פשוט כמו שאנחנו מכירים להגיד, את הרעיון של מחלוקת. טוב. עכשיו הגמרא מביאה ממרה אחרת של רבי יוחנן, ששם הוא מדבר בפירוש בנושא של העבד. כעסה רבין, אמר רבי יוחנן, שלמה כתוב באמת עם עבד. עבד מה תלמוד לומר עם עבד? לרבות עבד שלא בכוונה, כי עבד בכוונה. לפי זה יוצא שרבי יוחנן חולק, חולק דבר ראשון, הוא חולק על רבא בנושא שור מועד שרק בן אדם שלא בכוונה, שעדיין אפילו שלא סופלים את השור יש חייב כופר, ואחר כך הוא חולק גם כן על ריש לקיש, וריש לקיש אמר מעמוד א' מפורט, שהשור שמית עבד שלא בכוונה פטור ב-30 שקלים. הוא באמת מרבה מהאם עבד, כמו שהוא עצמו דורש מהאם כופר, דורש מהאם עבד שבאמת חייבים אפילו 30 שקלים, אפילו שזה שלא בכוונה, שלא סופלים את השור, לא פה ולא פה, עדיין. קיצור, לפי רבי יוחנן מחמיר, תמיד חייב לשלם 30 שקלים, ותמיד חייב לשלם כופר, אפילו שלא סופלים את השור. שואל את הגמרא לריש לקיש, שריש לקיש פותר, שפותר, שור שנגח עבד שלא בכוונה, פותר ב-30 שקלים, נמי נמה מדעבד, נמי נמה ככה. אז נמי נמה ככה, זה קושיה ככה, מי דעבד אם עבד לא דריש, כמו שהוא לא דורש מיעין, להגיד שחייב 30 שקלים שלא בכוונה, אז כופר אם כופר נמי לא דורש, כמו כן הוא לא דורש לרבות מיעין ופותר, אז נגיד באמת שלפי ריש לקיש בדעה הזאת הוא יסבור כמו רבי יוחנן, הוא החלוק על רבי יוחנן, יסבור כמו רבא בנושא הזה, כמו שאתה לא מתייחס לאם עבד, אתה גם לא דורש את האם כופר, אז מה באמת ריש לקיש יסבור בנושא של ה... בנושא של
שרק ה... שרק בכוונה אוכל כופר ובלי כוונה
אוכל כופר. אומרת, אל תעשה לי פה, זה לא תלוי אחד בשני. אמרי לא, הדרשות לא תלוי אחד בשני. עבד עם עבד לא דריש, אבל כופר עם כופר דריש. זאת אומרת, אני מה רוצה להגיד, זה לא יחייך שמי שדורש פה דורש פה, מי שלא דורש פה לא דורש פה. לפי ריש לקיש, לא, מה שהוא אומר מפורש, הוא אומר משהו לא מפורש, אל תגיד. מה הוא דורש? כופר עם כופר לעולם הוא דורש. ואז מה יצא הלכה בבית מסבור כמו רבי יוחנן, שתמיד חייב כופר אפילו שלא בכוונה. רק בעבד ספציפי, שם הוא לא דורש, ושם הוא אומר שאם זה היה שלא בכוונה הוא פטור מ-30. מה ישנה? אז הוא מסביר מאוד יפה. עבד אם עבד לא כסיב במקום תשלומים. זה לא נאמר לגבי חיוב התשלומים, רק מה זה נאמר? תסתכל בפסוק, זה נאמר לגבי עיקר הנגיחה, תסתכל בתורה ראש שלם ב', אם עבד ייגח השור. שם כתוב אם עבד לגבי הסיפור של הנגיחה. אז אפשר להגיד שזה נכתב לגופו בשביל לחלק, אם עבד, נחלק, שפה מדובר על אם עבד ולא על בן חורי. אבל כופר עם כופר, תסתכלו עכשיו בפסוק באלף בתורה אורה שלם, אם כופר יושעת עליו לא מדובר בנגיחה, מדובר בנתן פדיון נפשו בפסוק לגבי התשלום, אז פה לגופו לא צריך את התיבה הזאת, אז לכן נדרוש את כופר עם כופר לא הקציב, כופר עם כופר הקציב במקום תשלומי. עכשיו מהגמרא פה אני לא כזה אמרתי, עיינתי היום, ומה שקורה פה, מה שאני מבין עכשיו, שלפי ריש לקיש יוצא שהריש הגמרא נשארת פה, אז זה כנראה דעת ריש לקיש, שבנושא של אם עבד, אז מה הוא דורש?
הוא לא דורש
את ה... ואם הוא לא דורש את ה... אז לפי זה יוצא שהוא יהיה פטור. ברגע שאני אומר בעבד הוא לא דורש את
ה... שלא בכוונה הוא יהיה פטור.
אז שלא בכוונה... ועבד עם עבד לא דריש.
זאת אומרת שלא בכוונה הוא יהיה פטור, אבל בכוונה הוא יהיה חייב.
אז הרגע שהוא לא דורש יהיה פטור.
ובין חורים גם בכוונה, גם לא בכוונה
יהיה חייב. אבל יש לנו ככה, יש לנו פשיטת רבא, שרבא תמיד, תמיד דורש את האם. ויש לנו את שיטת רבי יוחנן, רבי יוחנן תמיד דורש את האם, אז רבי יוחנן תמיד מחמיר ותמיד מחייב, גם בעבד וגם בבן חורין, שלא בכוונה תמיד חייב כופר, יש לקיש תמיד לא דורש את האם, רבא תמיד לא דורש את האם, רבא מקל, האמת שאני אגיד לכם את האמת, רבא לא דיבר על עבד, אבל אני רואה, רבא לא דיבר על עבד, למה שאני אגיד סתם מילים כתוב בגמרא, רבא דיבר על סך הכל השור של שלא בכוונה, אז למה אני אגיד על רבא? ריש לקיש, מה שאנחנו רואים פה, שריש לקיש אמר מפורש על עבד שלא בכוונה, אנחנו רואים שהוא פטור מ-30 שקלים, זה הוא אמר מפורש מהעיקש, כל מה שהשור מסכילה, בעלים ישמים, והפסוק שכתוב כסף 30 שקלים, תן אדם למשור להסתכל, אז ריש לקיש, שהוא אומר ככה בעבד, בבן חורין, אבל רבא, מה שרבא מדבר, אני לא אגיד, רבא מדבר סתם על כל שור שמית בן חורין שלא בכוונה, רבא לא מדבר בכלל על עבד, כנראה, מוכח פה כן אולי מהמשך, מוכח פה כן. רבא כן תמיד אומר פתוק, אם אני עכשיו אם תיכנסו לעיון, אם הרבדנו את זה, רבא גם, אמן עכשיו מכל המלאך של הנימוד, שלא בכוונה פתור. רבא באמת סובר בשתיהם שפתור. ריש לקיש אין הכרח שהוא אומר שמה שפתור ב-30 שקלים, בנושא של כופר יכול להיות שהוא יהיה חייב. יהיה לנו בשורות טובות.